חלון גאווה עם איתי שיקמן.
שלום לכן ושלום לכן מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. אלפי סדנאות, כן, אתם שומעים נכון, אלפי סדנאות והדרכות שתכליתן קידום סובלנות ללהט"ב, מתקיימות בכל שנה בבתי הספר ובמוסדות החינוך השונים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל. טוב, אנחנו אומרים בכל שנה לפחות בשנים האחרונות, והמספר הזה של אלפי סדנאות הולך ועולה. הנה, תשמעו את הנתונים שהגיעו למערכת שלנו. 2,524, זה מספר הסדנאות שקיימו רק בחושן, ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה, בבתי הספר בשנת הלימודים הקודמת, תשפ"ג, כן? מרבית הסדנאות הללו התקיימו אמנם במוסדות באזור השרון והמרכז, ועדיין גם בשאר המחוזות, דרום, שפלה, ירושלים, אפילו חיפה והצפון, נרשמו מאות אירועי חינוך של חושן בתוך בתי הספר, וזה כאמור רק ארגון אחד מבין כמה. עכשיו אתם בטח שואלים ושואלות אותי, את איתי, למה אתה מספר לנו את כל זה בפתח התוכנית שלך היום? אז הסיבה היא שבחודשים האחרונים לא התקיימו פעילויות כאלה כמעט בכלל. וזה לא בגלל המלחמה, לפחות לא רק בגלל המלחמה. במשרד החינוך הם שכחו, לדברם בגלל טעות טכנית, למלא את קופת המכרז הרלוונטי לנושא, ולכן לבתי הספר לא היה את המקור התקציבי להזמין את הפעילויות. באיגי לדוגמה מספרים לנו על יותר מ-1,000 סדנאות שתואמו אך בוטלו. הנושא הזה נראה שהוא בדרך לפתרון, הכספים ישוחררו ככל הנראה ממש בימים הקרובים והסדנאות ישובו לכיתות. אבל השילוב של כמה חודשים ראשונים של מלחמה וכאוס לצד רשלנות של משרד החינוך שמנע את הפעילויות מתחילת 2024, הביאו לכך שניתן להגדיר את שנת הלימודים הזאת כעבודה. מעט מדי תלמידות ותלמידים יזכו לעבור את הפעילויות שכל תפקידן, קידום סבלנות וסובלנות כלפי בני ובנות כיתתם. פעמים רבות הסדנאות האלה נותנות אוויר לנשימה לנער או לנערה שבארון, או כאלה שחווים התנכלויות והתאמרויות מילדים אחרים שפשוט לא מכירים מספיק את האחר. אלו דיני נפשות, והפעילים של חושן, איגי ושאר ארגונים שעוסקים בהצלת חיים, הם פשוט עושים עבודת קודש למען הנערים והנערות בישראל. אלפי סדנאות כאלה התקיימו כאמור בשנה שעברה, הרבה פחות מכך השנה. טוב יעשו במשרד החינוך אם לא רק יחזירו את המצב לקדמותו, אלא ידחפו לכך שעוד ועוד פעילויות מהסוג הזה יתקיימו גם בשנת הלימודים הבאה. אז מיד בתוכנית שלנו שיחה עם מנכלית חושן מור נערי, ועם דני, תלמידה להטאבית שחוותה מהפך ביחס אליה, הודות לסדנה אחת בבית הספר שבו היא לומדת. עוד בתוכנית נביא את הסיפור של לפחות 3 זוגות להט"ב שעברו הליך פונדקאות בצפון קפריסין, מדינה שבקיץ האחרון יצאה איזושהי אזהרה לגביה של משרד המשפטים, ועכשיו הזוגות הללו חווים קשיים בקבלת צו הורות פסיקתי להורה שאינו ביולוגי. בתחום התרבות, סרט דוקו חדש של חייו ומותו של אמיר פרישר גוטמן, וגם, ולזה אנחנו מחכים במיוחד, אלבום בכורה לכוכב הנוער הגאה שחר טבוך, שיהיה איתנו במחצית השנייה של התוכנית. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא טל ניסן, טכנאי השידור תמיר צוברי, אני איתי שיקמן. אומר לכם, יאללה, בואו נתחיל.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לדני.
היי.
היי דני.
היי.
דני חזן שלפי, אמרתי נכון?
נכון מאוד.
יפה. אז דני, התלמידה תיכון מתל אביב. ולפני שאני אקח אותך לסיפור שלך, גם כנערה קווירית שגדלה במשפחה להטאבית, אני רוצה שתקחי אותי לאותו רגע שבו סדנה של חושן מגיעה אלייך לכיתה בבית הספר. בת כמה היית שזה קרה? איזה כיתה?
הייתי בכיתה ט', אני משערת שהייתי בת 14 וחצי, 15.
מה האירוע הזה עושה לך כשנכנסת סדנה כזאת כתלמידה להטאבית לתוך הכיתה שלך?
וואי, זה מרגש. זה להרגיש שדורכים לי בתוך הבית השני שלי קצת מהקהילה שלי, מהאנשים האהובים שלי, קצת הסבר ויציאה מהחרדה האינסופית שאתה נמצא בתור נער להטאבי, זה מעצים.
ספרי לי, את אומרת שזה מעצים, ובעצם מבחינתך זה מעצים אולי אפילו עוד יותר, כי את חווית, נקרא לזה, במקרה הטוב חוסר הבנה, במקרה הרע התנכלויות מצד תלמידים ותלמידות בבית הספר שלך, נכון?
נכון.
ספרי לי קצת על זה.
אני חושבת שלגדול כנער להטאבי, בעיקר בשנים שאני גדלתי בהם בספר יסודי ותיכון, זה מסובך. זה עדיין אין מספיק קבלה ואין מספיק ידע והערכה לנושא, וזה קשה מאוד להראות חיבה לנשים ואנשים שאתה אוהב בצורה רומנטית, בלי לקבל מהסביבה הערות, גיחוכים, זלזול, אי-הבנה, וזה על בסיס יומיומי.
כן, גם בתל אביב, גם בתיכון בתל אביב?
בטח, בטח. ועוד בתיכון ליברלי ודמוקרטי, וזה קורה.
אז מה, אז אנחנו כולנו חושבים שתל אביב, מעוז הליברליות, היא כזו והיא לא באמת כזו?
היא יכולה להיות כזו, והיא הולכת בדרך הנכונה, אבל בלי הסברה ובלי להישאר על הקו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ומלחמה יומיומית, זה לא יקרה. והיא כרגע לא מספיק במקום הנכון, ויש עוד המון עבודה לעשות, ולא רק בתל אביב, אבל בתור תל אביב, שהיא נחשבת עיר ליברלית ומתקדמת, אנחנו עוד לא נמצאים שם. יש עוד עבודה.
תגידי, את מגיעה ממשפחה להטאבית, אמרנו את זה מקודם, יש לך שני אבות, בהורות משותפת עם אמא, וגם האמא היא לסבית, נכון?
נכון.
ויש לך אפילו סבתא לסבית.
נכון.
בוא נעד, באמת, את גאוות הקהילה בהקשר הזה. אבל את סיפרת על התנכלויות, או על מבטים, או דברים מן הסוג הזה, שהיו בעיקר בגלל דברים שאת הפגנת כלפי חוץ, זאת אומרת, עם בת אחרת מהשכבה, או משהו כזה, אבל עצם המקום שאת הגעת ממנו, זאת אומרת, שאת מגיעה ממשפחה כזאת, על זה גם קיבלת כל מיני צקצוקים ודברים מן הסוג הזה?
בטח, בטח. אני הייתי בבית ספר 9 שנתי, ביסודי, והייתי מה שנקרא בת גאה למשפחה גאה. אני לא התביישתי לומר את המשפחה שלי, לספר את הסיפור. כשהיו ימי הורים, תמיד ביקשתי משלושת ההורים שלי לבוא, להחסין את זה מבחוץ, לבוא הכי חגיגים, הכי צבעונים שאפשר. מאוד מאוד התגעתי בזה, וזה כמובן מביא איתו הרבה יותר מטוב ורע. זה זלזול, זה אי-הבנה. כשאתה נער בתיכון יסודי, בחטיבה יסודית, אתה כל הזמן חווה לימוד, אתה מתלמד, ידע זה כוח. אתה לומד ואתה לומד ואתה לומד, וכשאין הסבר ולמידה על דברים שהם לא בהכרח, מה שנקרא אקדמיים מדעיים, אז אין הבנה, וכשאתה מחסין מבחוץ אני, את המשפחה שלי ואת האהבה שלי לקהילה, ואת האהבה שלי בתור נערה מהקהילה, זה ממש מביא איתו יותר צקצוקים מלהיות אשכרה נערה שאוהבת נשים.
הבנתי. בואי נצרף אלינו רגע את מור נערי. היי מור.
היי, בוקר טוב.
מנכלית חושן. טוב, את שומעת את השיחה פה גם עם דני. אני רוצה רגע לקחת אותך למשמעות מבחינתך של הפעילויות שלכם. אולי תספרי לי קודם כל, מה קורה בפעילות של חושן כשחושן נכנסים לבית ספר? מה קורה שם?
אז באמת, קודם כל תודה דני, את מרגשת נורא ואיזה כיף לשמוע ככה מהפה שלך על האימפקט של הסדנאות שלנו. אני אגיד שחושן הוא ארגון החינוך של הקהילה הגאה, כל המטרה שלנו היא לייצר מרחבים בטוחים ללהט"בים, בדגש על נוער בבתי ספר. אנחנו מגיעים לבתי ספר, אנחנו מעבירים סדנאות גם לתלמידים וגם לצוותים החינוכיים, במטרה לצוותים החינוכיים ממש לתת כלים ולהסב את תשומת ליבם לכל מיני דברים שקורים בתוך בחוויות של נוער להט"ב בתוך שטח בית הספר. ואל מול התלמידים אנחנו בעיקר עוסקים בחוויה אישית, אנחנו מגיעים למנחים שלנו ומספרים את הסיפור האישי שלהם, את ההתמודדות שלהם, את היציאה שלהם מהארון. זה איזשהו מפגש, אנחנו מבינים שהמפגש הבלתי אמצעי הוא הדרך הטובה ביותר לבנות קשרים ולייצר את השינוי בעמדות הזה כלפי הקהילה הגאה, ולחבר ולייצר סובלנות.
תגידי, ואז התגובות לדוגמה, כשהמדריכים והמדריכות שלכם, כשהם מסיימים עכשיו איזושהי הרצאה או איזושהי פעילות, אני שם רגע בצד את אנשי החינוך ויותר, אנשי ונשות החינוך ויותר את התלמידים בכיתה. מה התגובות שהם מקבלים?
אז באמת זה מאוד משתנה. יש קשת רחבה מאוד של תגובות. אנחנו רואים החרפה בתגובות, החל מלפני שנה וחצי, ועכשיו סביב המלחמה אנחנו חווים את זה אפילו עוד יותר. זה יכול להיות מתגובות מתרגשות, והתגובות שהן להטבופוביות, שיכולים להיות תלמידים שממש לא יבינו למה הם צריכים לשמוע את הדבר הזה, ואנחנו גם רואים את המגמה של השינוי בעקבות הסדנה. זאת אומרת, הרבה פעמים בשאלות בסוף, תלמידים יגידו, לא הבנו למה אנחנו צריכים, למה הסדנה הזאת צריכה להגיע לבית ספר שלנו, ועכשיו אנחנו מבינים, או לא ידענו אפילו שההתנהגות שאנחנו מתנהגים אותה, היא נקרא לזה להטבופובית או אלימה, ועכשיו אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לקלל במילה הומו, ואנחנו צריכים לייצר, יש לנו אחריות לייצר מקום בטוח לחברים שלנו לספסל הלימודים, ואני חושבת שהכי מעניין זה מה שעולה במשובים. Mm-hmm. כי את המשובים ממלאים בלי שכולם רואים. כאילו כל תלמיד ממלא את משוב בפלאפון שלו. ואז נחשף בפנינו איזשהו עולם של תלמידים שלא מרגישים בנוח להגיד בתוך הכיתה, אתם גרמתם לי להרגיש יותר בטוח בתוך בית הספר, okay. או אני חושב שעכשיו אני אוכל לצאת מהארון, או כל מיני תגובות כאלו.
עכשיו מור, אני רוצה לקחת אותך למצב כרגע. בחודשים האחרונים לא מתקיימות פעילויות, כי, באופן כללי אפשר לומר שרוב בתי הספר לא מזמינים פעילויות, פשוט כי המקור התקציבי, אותה קופה שהיה אמור להיות שם כסף, הכסף לא הגיע, לא נכנס, נכון?
נכון מאוד.
ומה בעצם זה יוצר? זה יוצר מצב של כמה פעילויות אצלכם שמתבטלים?
התבטלו בשלב הזה כבר אלפי פעילויות. אנחנו ממש רואים בתי ספר שגם קבעו טנטטיבית, הם אמרו, אוקיי, אז אנחנו נשארים תאריך, כי כל המערכת הבית ספרית צריכה להתארגן סביב הדבר הזה, אבל הם לא קיבלו מקור תקציבי, אז הם מבטלים. אז אנחנו גם כל הזמן רואים עוד ועוד ביטולים לאורך חודשים האחרונים. ואנחנו רואים ירידה דרסטית של, אנחנו כרגע עומדים על 20-30% מכמות הסדנאות בשנה רגילה.
זהו, המכתב שיוצאת לשר החינוך בתחילת השבוע, את אומרת לו שהתקציב קוצץ ב-85%, במשרד החינוך אומרים, לא קוצץ שקל, אומרים, הכסף הזה, אכן הייתה טעות טכנית, כך הם טוענים, והכסף הזה ייכנס, ומה שלא נוצל מה שלא נוצל השנה, יהיה ניתן לנצל אותו באופן חריג עד סוף דצמבר, ולא עד סוף שנת הלימודים הנוכחית. את מאמינה להם?
קודם כל חשוב להגיד שהמקור התקציבי לשנת הלימודים הזאת הוא שנת 23. אנחנו לא אמורים להיות באיזשהו קושי בירוקרטי כרגע, כי הכספים הם בכלל לא של שנת התקציב הנוכחית, זה לא מושפע מתקציב המלחמה, וזה לא מושפע ממה שקורה כרגע, ומתקציב המדינה שעבר עכשיו. זה כספים של שנת 23, הם היו אמורים להיות זמינים החל מחודש ספטמבר, הרבה לפני המלחמה. אז אני אגיד שזה פחות מעניין אותי כמה, כאילו ברור שזה מאוד מאוד מעניין אותי כמה כסף יהיה זמין פה, אבל השאלה גם האם, כאילו אם יהיה כסף, אבל לא יהיו ימים לבצע את הפעילות, אז המשמעות של זה היא הלכה למעשה ביטול של תקנת החינוך לסובלנות בפעם הראשונה, מאז 2016.
שנה שהלכה בעצם. זאת אומרת, גם אם שנה הבאה הכל יחזור והכל זה, זו שנה שהלכה.
נכון, זו שנה שהלכה, וגם חשוב להגיד, אנחנו שומעים פה את הפרספקטיבה המאוד מאוד חשובה של דני. אנחנו יודעים להגיד היום, סטטיסטית, שבכל כיתה בארץ, בכל יישוב בארץ, יושבים 5 תלמידים ותלמידות להט"בים בממוצע. המשמעות של זה אומרת שיש סביבנו הרבה מאוד בני בנות נוער.
רגע, 5 תלמידים מכיתה של 30 איש, זה לא בדיוק הנתונים.
של 35.
אוקיי, בסדר.
אנחנו מדברים על 15%, שזה כזה, זה מחקר שנעשה בשיתוף משרד הבריאות, זה נתונים ממשלתיים, זה אפילו השנה, אנחנו מדברים על כ-15% מהאוכלוסייה. ואנחנו יכולים להבין מתוך הדבר הזה כמה תלמידים יש היום בשטח בתי הספר שהם עדיין נמצאים בארון, שהם עדיין לא מרגישים בטוחים ומוגנים לצאת.
אני רוצה לפני סיום לשאול את דני מה היא חושבת על כל הסיפור הזה שקורה בשבוע האחרון. אם לא יגיעו הרצאות כמו שהגיע אליך, פעילות כמו שהגיע אליך לכיתה, מה את חושבת שזה יעשה לנער או לנערה שכרגע מתמודדים עם קושי מצד תלמידים אחרים?
אז קודם כל אני יכולה לומר לך שאנחנו רואים עם השנים עלייה גדולה, לא בהכרח בגלל הקהילה, אבל בכלליות, עלייה של דיכאון וחרדה בקרב בני נוער. אני יכולה לומר את זה גם בתור נערה שבסביבה הזאת ובעצמי, זה גובר, ואנשים שנערים ונערות שמתמודדים עם עצם הבושה או הפחד לצאת מהארון בסביבה שלא מקבלת אותם, כי אף פעם לא הייתה להם את ההנגשה ואת ההסברה הזאת, זה מגביר את כל הפחדים והחרדות והדיכאון והרצון, כן. בכל מקרה מסובך שכבר נמצא בלימודים עקב לחץ, בגרויות okay. וכולי, זה מאוד מאוד משפיע על העובדה שקשה לצאת מהארון, קשה גם מעבר לעובדה של לצאת, קשה להבין. קשה להבין מגדר ומיניות ומשיכה, קשה להבין את מי ומה אתה אוהב כשאתה לא בסביבה מקבלת ומוכרת.
דני, אנחנו נסתפק בדברים האלה, הלוואי והיה לנו עוד זמן, אבל נגמר לנו הזמן, אז נאמר תודה רבה לשתיכן, דני חזן שלפי ומור נהרי, ואנחנו נמשיך לעקוב, לראות שהכספים הללו, מור, אנחנו נמשיך לעקוב ונראה שהכספים נכנסים ומשתחררים לטובת תלמידי ותלמידות ישראל. תודה רבה לשתיכן.
תודה רבה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
לפחות לשלושה זוגות להטאב נולד ילד. לא אם ייוולד לי ילד, אלא ממש נולד ילד. והילד הזה נולד בהליך פונדקאות בצפון קפריסין, מדינה או ישות שהמעמד שלה קצת ככה לא ממש ברור, נקרא לזה כך. מדינה שביוני שעבר משרד המשפטים הוציא הודעה חריגה בנוגע אליה, ואמר מטעם היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם, ואמר שיש להימנע מהליכי פונדקאות שם בצפון קפריסין, גם באלבניה וקניה. החשש כמובן הוא מניצול נשים, מסחר שלהן, משימוש בהן לזנות, או מביצוע של הליכי פונדקאות בכפייה. כל זה העזרה. אבל הילדים הללו שנולדו, ללפחות שלושה זוגות להטאב האלה, הם נולדו בין אם מיד אחרי ההודעה הזאת ובין אם לפניה, וכרגע ההורים שלהם נמצאים באיזושהי בעיה משפטית, כי יש אמנם הורה ביולוגי, אבל הורה נוסף שהגיש בקשה לצו הורות פסיקתי כמקובל בהליכי פונדקאות כבר המון המון שנים, נתקלים כרגע באיזושהי בעיה מול המדינה. משרד המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, מונחים לפני העתיקים הללו של שלושה זוגות שביקשו מבית המשפט את צו ההורות, והם לא מקבלים תשובה ממשרד המשפטים מה עושים, איך מקבלים את ההכרה, את צו ההורות הפסיקתי הזה. ואחת האימהות שנמצאת בבעיה הזאת, נקרא לזה כך, היא דניאל יוסף. היי דניאל, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך איתי?
בסדר. טוב, נספר עלייך, את אישה טרנסית, את ובן זוגך הבאתם את ליאו? ליאו? ליאו.
נכון, ליאו.
ליאו, הבאתם את ליאו לעולם. בעלך הוא בעל הזיקה הגנטית לילד, ועד זאת שפנית לבית המשפט וביקשת צו הורות פסיקתי. בואי נתחיל באיפה זה עומד. צו ההורות הזה כרגע נמצא איפה? למה את מחכה?
אני מחכה בעצם שבית המשפט יחייב את הרווחה לתת תשובה בעצם לתהליכים שנמצאים, שקרו בצפון קפריסין. ובפועל הרווחה מחכים בעצם לתשובה של הצפון קפריסאים בנוגע לתהליך בכללותו שקרה שם. והם לא מצליחים לקבל תשובה, וכל פעם זה בעצם נדחה ונדחה. ואני מרגישה בעצם שאני נמצאת בלופ אינסופי ובחוסר אונים בסופו של דבר.
כשמה הבקשה מהצפון קפריסאים, מהרווחה שם, לוודא שהכל, כל ההליך היה תקין?
אני אפילו את התשובה הזו לצערי רב לא מצליחה לקבל כמו שצריך מהרווחה, אבל בסופו של דבר אני מניחה שהם באמת רוצים לראות שהכל יתבצע כמו שצריך וחוקית, ואין משהו שהוא שהוא לא תקין.
עכשיו נסביר למאזינות ולמאזינים, צפון קפריסין על ידי רוב העולם, זה אזור שמוכר כשטח של קפריסין. אלא מה? טורקיה טוענת שהשטח הוא שלה, ודה פקטו מי שמסתובב בצפון קפריסין, הרבה מאוד מהשירותים שם והכל, זה בעצם תחת הטורקים, אני צודק?
אתה צודק בהחלט.
אוקיי, עכשיו, העזרה הזו של משרד המשפטים מגיעה אחרי שהילד שלך נולד, זאת אומרת שאת לא נמצאת בהליך שהוא החל אחרי שמשרד המשפטים הוציא עזרה, אתם פעלתם כפי שבחרתם לפעול, אבל הלכתם למדינה אני אשאל אותך כך, זו מדינה שהיא קצת מפוקפקת, זו מדינה שהיא, הם בכלל לא מכירים שם בזכויות להט"ב, אז הלכתם שם ככה אולי קצת מאחורי הקלעים, לא ציפיתם להתקל בכאלה בעיות?
לא ציפינו ידעתי שיהיו איזה שהן בעיות כאלה או אחרות, גם בהגעה לארץ לקח לנו זמן להגיע, כחודש וחצי, אבל הקשיים דווקא היו פה בארץ, מבחינת ההגעה, וכל התהליך עצמו התנהל מאוד בנוחות, יחסית בקלות, אנחנו בפועל נתקלים בקשיים דווקא כאן בארץ, לא בצפון קפריסין. בצפון קפריסין לא רק שלא היה לנו בעיות, אלא גם הקונסוליה שם כבר מודעת לכל התהליכים האלה. זאת אומרת שזה לא היה חדש.
הקונסוליה בניקוסיה, כן.
נכון.
נכון, זאת אומרת בקפריסין עצמה ולא בצפון קפריסין, זאת אומרת שהייתם צריכים לחצות לתוך קפריסין. הייתם צריכים לחצות לקפריסין היוונית כדי לטפל בזה. ובעצם הגשתם בקשה לצו הורות פסיקתי, ואתם כרגע מה שקורה זה שאתם הרי מבקשים גם את טובת הילד. אתם הזוג שהביא אותו לעולם ביחד. ומאז הילד הזה ברמה החוקית רשום לו רק הורה אחד.
נכון, הילד הזה רשום לו רק הורה אחד, בפועל אנחנו מטפלים בו שווה בשווה, ואני מפחדת מהיום שמישהו יבקש בעצם לראות את התעודת זהות שלי ולראות שהוא רשום שם.
תגידי.
זה לא מוריד מהאימהות שלי בסופו של ברור. דבר, אבל לא בא לי להתקל בסופו של דבר במצב שגורם לחוסר נעימות לילד שלי. אני אתמודד עם זה, אבל הוא קטן, והוא בסופו של דבר צריך אותי.
שאלה לי, ממה שאני מבין, בצפון קפריסין, הם רושמים את הפונדקאית בתעודת הלידה כאם הילוד. זה משהו שאת מכירה?
אני מכירה.
אוקיי, ואיך, זאת אומרת, איך מתמודדים עם זה? כי בסוף אי אפשר לרשום שלושה הורים לילד.
תראה, בסופו של דבר, מה שקובע מבחינתי, זה שכשאני רשומה כהורה שלו, תעודת לידה, לא נתקלתי בכל 36 השנים שלי, בכך שאני צריכה להציג את התעודת לידה שלי למישהו. בפועל, חשוב לי שהוא יהיה רשום בתעודת הזהות שלי, או לפחות שיהיה לי צו שמוכר שהוא הבן שלי, גם אם לא גנטית, כדי שאני אוכל לספק לו את כל מה שאימא צריכה לספק לילד.
מה את מצפה, תוך כמה זמן את מצפה לקבל תשובה ממשרד המשפטים ולבית המשפט?
כל פעם הם דוחים את זה, זה כבר היה אמור להיות בסביבות נובמבר, אנחנו כבר נמצאים עוד מעט תכף באמצע אפריל, וזה עדיין פשוט תלוי באוויר.
נכון, ובית המשפט נתן להם בסביבות תחילת מרץ עוד 3 חודשים.
כן, כל פעם דוחים להם עוד ועוד, הם מצפים לקבל תשובה בסופו של דבר מהישות הצפון קפריסאית, שלא בטוח שהם ייתנו להם תשובה. אם זה בגלל המלחמה או אם זה בגלל דברים אחרים.
במחשבה אחורה, את היית בוחרת לעשות תהליך הזה שם עוד פעם, או שאת אומרת הייתי בוחרת במדינה שאולי היה לי קצת יותר קל משפטית אחרי זה?
בסופו של דבר כנראה שהייתי בוחרת בהם שוב פעם, גם בגלל הקרבה וגם בגלל העלויות.
כן. בסדר גמור, רק נאמר שבמשרד המשפטים מסרו לנו בתגובה כי מדובר בתיק תלוי ועומד, ותגובת המדינה תובעה במסגרת ההליך. טוב, לא ממש פירטו כאן, וגם הפנו אותנו להזרת היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם, כאיזשהו רמז לעתיד, לפחות למי שמעוניין לעשות פונדקאות בצפון קפריסין. ראו עזרתם. דניאל יוסף, אמא של ליאו, תודה רבה לך, ואנחנו מחזיקים אצבעות שהתהליך הזה, שהמאבק הזה מול משרד המשפטים ומול רשויות המדינה ייפטר בהקדם, ושתוכלי להירשם רשמית כאימו של בנך.
תודה רבה, תודה לכם.
להתראות. בגוף שמחובר אל המיל או אל הזמן, בתחושה של הסוף המושלם, בעיניים שמסתכלות על כולם, בדיסקוטק הכי גדול בעולם. הסוף המושלם, טוב, לפני רגע שמענו את שפעת של אמיר פרישר גוטמן, זכרו לברכה. היום תעלה ב-YES VOD סדרת דוקו קצרה של שלושה פרקים בשם חייו ומותו של כוכב פופ, סדרת יהודית שעוסקת בסיפור שלו, של אמיר, הזמר, השחקן, הבמאי והיוצר, ובזווית שלנו, אחד מאנשי התרבות הבולטים של הקהילה הגאה בעשורים האחרונים, וזה מתבטא היטב בסדרה הזאת, בסרט הזה שמחולק בעצם לשלושה פרקים. ציפי ביידר, שלום.
שלום איתי, מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור, את הבמאית של הסרט הזה. בואי נתחיל קודם כל באמיר, את הכרת אותו באופן אישי?
כן, אני פגשתי אותו ב-2016, שליוויתי אותו בעצם בסרט דוקומנטרי המתנה לחיים. בדיוק הוא גילה שהוא הובחן עם מחלת סרטן, בעצם ליוויתי אותו בכל התקופה, עד הרגע שבעצם הבינו שאין לו סרטן, הוא חזר הביתה למשפחה שלו, והתחיל מסע חיים מחדש.
זאת אומרת שאת ליווית אותו לצורך סרט שמלכתחילה אולי כן כיוון לחייו ומותו של אמיר פרישר גוטמן, ואז פתאום...
בלי להבין את זה.
כן, אבל אז
סרט
פתאום...
סרט ששודר כבר ב-2016.
נכון.
אז עוד...
ואז פתאום, תשעת, בסוף זה לא היה סרטן, אבל,
נכון.
אבל עם כל הטיפולים וכל מה שהיה מסביב, ובסוף המוות הטרגי שלו. טוב, ברמה האישית קודם כל, כמה זה היה קשה, האובדן שלו?
היה מאוד קשה, אבל אני מניחה שלהורים שלו, לאחים שלו, לבעל כן. שלו, לבן שלו, אין בכלל מה להשוות ברמת הקושי. Mm-hmm. כאילו, הם באמת באמת איבדו את היקר להם מכל.
את יודעת, בסדרה אנחנו שומעים הרבה מאוד קטעים של אמיר שקורא בקולו, קטעי יומן ודברים נוספים. זה הקלטות שכולן נעשו מה, ב-2016?
לא, אני אסביר לך. לפני שלושה חודשים בעצם גילינו את היומנים האישיים שלו, בארגזים ככה שינאי שומר בבית, התחלנו לפתוח אותם ולגלות לא מעט כתבי יד, שירים, מאות שירים שהוא כתב, וגם חלקי היומנים מתקופת הטירונות, מתקופה ב-i5, מכל מיני תקופות שונות בחייו.
כן.
ורצינו בסדרה בעצם להעלות את הקול שלו, שהוא זה שקורא בהם, והשתמשנו ב-AI, שבעצם מחיה את הקול של אמיר, אבל הטקסטים הם של אמיר, והנייר האותנטי של היומן זה הכתב יד המושלם שלו, כמו שרואים בסדרה, זה הקול שלו, ואת הקול שלו, ישי רזיאל, בחור יקר שמתעסק ב-AI, בעצם קיבל הקלטת ראיון של אמיר ברדיו מהות החיים, ששם היה בעצם את הקול הכי מזוקק, שאפשר היה להפיק ממנו את הקול של אמיר. הוא שלח ככה טסט בוואטסאפ, שנשמע מטורף. שלחתי לעיניי, שגם אמר שזה פשוט מטורף, מדהים. כמה שזה דומה.
זה בטח גם ריגש את עיניי מאוד, כשהוא פתאום שומע את אמיר.
אני חושבת שזה מבלבל, כי כן. מצד אחד אתה יודע שזה הופק ב-AI, מצד אחד אתה שומע את הקול שלו, אבל כשאתה כבר בחוויה של הצפייה בסדרה, זה נורא מתשטש בין החומרים הארכיונים שאתה שומע את הקול שלו, לבין היומנים.
טוב, בואי נצלול רגע לתת הזווית הלהטאבית, ההומואית של אמיר בסרט הזה, בסדרה הזו של השלושה פרקים, זה מאוד 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 ניכר שם.
נכון.
ויש שם גם את העניין בסוף של היי פייב, כן? בסוף של הלהקה, שחברי הלהקה גם עסקו בזה, ובואי נשמע רגע קטע שהכנו מתוך הפרק הראשון של הסדרה.
בבקשה. הנה.
לא ידעו איך להקל אותנו, מי החמישה הומואים האלה עם הבגדים הצמודים, לי היה שיער צבוע, צהוב, אמיר, היה לו נזם.
שאנחנו הומוסקסואלים, שאנחנו נשיים, שאנחנו מה אנחנו שרים על אהבה.
כל המדינה חשבה שאנחנו הומואים, קראו לנו הומואים בתור כללה.
אני פוחד מכישלון אישי. יותר מכל, זו הפעם הראשונה בחיי שיש לי חברים בנים. חשוב לי לשמור על זה. זו הסיבה שאני כל כך משקיע בכולם ודואג לכולם. נוסף לזה, הסיפור הידוע שחסרה לי האהבה הזו. אני צריך היום בן זוג כמו אוויר לנשימה. אין לי סקס כבר 5 חודשים, אין לי מישהו שהוא לגמרי בצד שלי, אין לי את הליטוף הזה ואת התמיכה, ואין לי מי להתעורר בבוקר.
וואו, ציפי, קודם כל, שמענו את הי-פיי ואת החברים מהלהקה בהתחלה, ואז שמענו את הקטע מתוך היומן, מה שדיברנו עם ה-AI, זה פשוט מדהים, זה מדהים כמה שזה עשוי היטב, זה ממש נשמע כמו אמיר, כאילו אמיר מדבר. אבל העיסוק הזה של אמיר, נקרא לזה במיניות שלו, כי אמיר עבר איזשהו תהליך מאוד מעניין, הוא גדל כנער שבעצם יצא מהארון, כולם סביבו ידעו, הוא היה, יצא למסיבות ודברים מן הסוג הזה, אבל אז כשהוא התחיל להתפרסם, הוא חזר לארון.
נכון, תראה, חשוב לציין שהלהקה ידעה, וגם הבעלים של הלהקה, כלומר גם עד ארצי וגם קופי מטבעת, כולם ידעו, המשפחה, חברים, עיתונאים ידעו, אבל הוא עם עצמו היה לו קשה, כלומר, היו... על אלפי מעריצות בכל הארץ, והוא בעצם שיחק את המשחק הזה שבאיזשהו מקום הוא הבין שהוא צריך לשחק אותו, גם כדי שחברי הלהקה האחרים לא יחשבו שגם הם הומואים, והוא נכנס לאיזושהי בועה שתחשוב שהלהקה עלתה ב-97, 4 שנים היא פועלת, הוא אחרי זה מוציא אלבום ראשון ואלבום שני, ורק עבור 10 שנים ב-2007 לראשונה בשער בשבעה לילות, הוא מעז לצאת מהארון עם הפרסום של האלבום השני שלו. 10 שנים לקח לו להתבשל עם עצמו ולהבין שזה בסדר, שהוא יכול לעשות את זה, שזה לא יפגע בו.
אף שאומנים אחרים, אומנים אחרים, בעלי שיעור קומה ציבורי, עברי לידר, ואם אני לא טועה, גם אריאל סקאט יצא לפניו, יוצאים לפניו מהארון.
אני לא חושבת, אני חושבת אריאל סקאט צעיר ממנו, וכל אחד עשה את, אתה יודע, את הזמן הנכון לו ומה שמתאים לו, וכל אחד עובר תהליך אחר. אמיר, אני חושבת הדור של היום הוא הרבה יותר נועז ואפשרי, וגם אנחנו כחברה פחות שמרנית. בתקופה שאמיר גדל והיה במקום הזה שהוא היה בו הרבה שנים, היינו חברה קצת אחרת בסוף. אבל כשהוא יצא, כמו שערן סוויסה אומר בסדרה, הוא התפוצץ מהארון, זה היה עד הסוף. והחתונה של הופתה לזה, שהייתה חתונת הגייז המפורסמת הראשונה. כלומר, כשהוא עשה את זה, הוא עשה את זה עד הסוף.
כן, אבל כשהוא עשה את זה, הוא עשה את זה עד הסוף, אבל הוא באמת עבר תהליך מאוד מאוד קשה.
נכון,
לדוגמה,
מאוד.
עם השיר שאנחנו שומעים ברקע, כן? בוא נשמע קצת, בוא נשמע טיפה. השיר הזה, ולמדנו את זה הודות לסדרה שלך, ולא נעשה יותר מדי ספוילרים, אבל השיר הזה יש איזשהו דיסוננס בו, כי מצד אחד ברעיונות מסוימים הוא אומר משהו אחד על השיר, אבל השיר בעצם נכתב לא לאישה שהוא אוהב ברמה, בקטע רומנטי.
נכון, השיר נכתב לשני, שני שחר, חברת הילדות שלו, שהיא שמרה את הסוד שלו במשך עשור שלם, והיא זאת שבעצם התבקשה על ידו לפעמים להגיע איתו להורים לאירועים חברתיים, ולהציג את עצמה בתור בת הזוג שלו. ונקשר מהם קשר מאוד מאוד קרוב, כי בעצם היא הייתה החברה היחידה בערך, שהייתה לו בתיכון. אבל לא נעשה ספוילר.
לגמרי.
ונרחיב על הילדות שלו.
אבל כן נספר שהסדרה עוקבת באמת אחרי חייו ומותו, זאת אומרת, מההתחלה, מהפריצה בהי-פייב, דרך...
עוד לפני כן, מהילדות בקריות, מהחרם שעבר בתיכון, מהשירות הצבאי הלא פשוט, ולמה הוא עזב את הצבא, מהשהות באילת בלהקה, ככה שבבתי מלון, וכמובן הי-פייב, וכל הקריירה שהוא עשה.
ואחרי זה, כל התהליכים המאוד מאוד קשים שהוא עבר עד למוות הטרגי שלו. טוב, איפה אפשר לראות? מי שרוצה?
החל מהערב ב-VOD של YES ובסטינק TV, וביום ראשון בצפייה לינארית, ראשון, שני, שלישי. גם כן ב-YES דוקו.
יפה.
מוזמנים.
יפה. ציפי, קודם כל, אני צפיתי בחלקים, צפיתי בפרק הראשון, ואני מצפה לראות את שאר הפרקים, אז תודה רבה לך, ציפי ביידר הבמאית.
תודה רבה לך, איתי.
הסרט חייו ומותו של כוכב פופ, כאמור, ב-YES VOD, החל מהערב. תודה רבה, להתראות.
תודה לך, יום טוב. אבא, 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 מן תאהב אותי גם ככה, עם ראש למטה, גן למעלה, מן תאהב אותי גם ככה,
אבא. התברך והשתפך, מי שטוב לא טוב לו כך, התברך והשתפך. אוהב לו כך.
איך לא הצלחתי לספר לך האמת על הפעם בקבעתיים אז בכיתה דת מה שהם עשו לי אוי אבא אבא אני הילד שלך
השיר הזה הוא חלק מאלבום הבכורה של הזמר והשחקן שחר טבוך, וזה באמת רגע מרגש שציפינו לו כאן בתוכנית על ניסן פה מאחורי הזכוכית, ממש מתרגש שתדעו, כי לא כל יום יוצא אלבום פופי, להטאבי, לא מתנצל וכזה כיפי, אז הנה הוא איתנו כאן, היי.
שלום, מה נשמע?
זה שחר?
היי, זה שחר.
היי, זה שחר. זה השם של האלבום.
זה השם של האלבום, נכון.
טוב, קודם כל, למה זה השם?
מה שלומך, קודם כל, איתי?
היי, שחר, סליחה, וואי, כבר נכנסנו לעניינים, איזה מזל שאתה פה כדי לעשות סדר למראיין, איך לראיין את המראיין, צודק.
אין על המראיין הזה, חברים. אני בסדר, ברוך השם, אני מקווה שגם אצלכם הכל טוב.
מושלם,
זה
מושלם.
כמה שאפשר, ומאוד מרוגש.
שמענו עכשיו את, אנחנו גם מאוד מתרגשים, שמענו את אבא, 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 ואותי זה מרגש במיוחד בתור מי שבאמת, אני יכול לספר על הקשר האישי שלי עם אבא שלי, וגם כבן אדם, כלהט"ב, והקשר שלו כהומו עם אבא שלו, אז לא יודע, זה נוגע בי, זה עושה איזושהי שריטה כזה, איזה קווץ' אצלך.
כן,
השיר הזה, מתי כתבת אותו?
אני זוכר כאילו הרגשתי שכל השירים באלבום אני מאוד מנסה להתחמק מלהגיד את האמת בפרצוף. אני מאוד אוהב להגיד את האמת ולהגיד דברים עם ביקורת, אבל עם הומור. ובאמת שזה שיר שאני לא כתבתי בו שום דבר הומוריסטי, וזו פעם ראשונה בערך שעשיתי את זה. ויש בזה בידו משהו אחר, וזה גם במקום שהאמת שאחת הרקדניות שלי אמרו לי, וואי, אולי תעשה פשוט פעם אחת כאילו שיר שאת אומר שאתה שחר, אבל פאקינג לא שחר נבוך, ותגיד רגע, מה שחר תבוך היה אומר רגע לשנייה.
וזה מה שהוא
אומר. ופתאום כל הדברים יצאו החוצה. במיוחד הקשר שלי עם אבא שלי, שבסוף אני חושב שזה גם השיר הוא על הקשר שלי עם אבא שלי, אבל גם על הקשר עם אבא שלי בשמיים, ועל האם הוא אוהב אותי בזכות ואיך שאני כרגע. כי אני מרגיש שמאז שהתחלתי לחזור בתשובה ולהתחזק, אז אני מקבל המון דעות טובות ותומכות ואוהבות, אבל גם ממש, גם אין מה לעשות, תמיד יהיה את הדעות אלה שיגידו, אבל הוא הומו, איך הוא לובש ציצית, זה בושה, אבל הוא הומו, אלוהים לא אוהב אותו, מה הוא עושה? ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד, מבחינתי, לא נכון בשום צורה, אלוהים אוהב אותנו את כולנו כמו שאנחנו,
אתה בכלל מאוד לא מתנצל על הצד היהודי, על הזהות המתחזקת שלך, זה משהו שהוא כבר לא מעט זמן.
אני נהנה מזה בטירוף, אני חושב שזה מה שהופך אותי למאושר יותר ולבטוח יותר בחיים שלי ובמי שאני ובעולם שלי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, בכנות. ואני חושב שזה הכל, זה המהות. אני יהודי ואני נהנה להיות יהודי ואני שמח שמעתי יהודי, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי, ואיזה זכות זה להיות בגלגול הזה, בגוף הזה, ברגע הזה. וגם לשיר שיר על בורא עולם, אבל גם על אבא שלי בבית ועל הקושי שאנחנו חווינו.
אז זהו, כשאתה כותב במילים, אני חושב שהוא שונא אותי, אמן תאהב אותי גם ככה. למי זה יותר? זה לאבא או לאלוהים שם?
וואו, לא, אבל זה לשניהם. אני אגיד לך מה, כשאני הייתי ילד, אז אבא שלי רצה שאני יהיה שחקן כדורגל. כל הזמן צעק בבית, הוא יהיה שחקן, הוא יהיה שחקן. כאילו, יצא שחקן, פשוט לא כדורגל, אבל זה משהו שהוא תמיד היה שם. וכשאני זוכר את זה שבבר מצווה, גם שרתי שם בר מצווה בשקל וזה, אני גם זוכר שאבא שלי מאוד היה לו חשוב שאני כזה הבן, אני הבכור, אז שאני כאילו היה, אתה יודע, המאצ'ו הזה, זה שכאילו יהיה לו חברה, ושזה, ושהוא יצליח, ושהוא שחקן כדורגל, וזה פשוט כל כך לא מה שהייתי, הייתי בלרינה. ואני זוכר שאבא שלי, עם כמה שהוא עכשיו מקבל ואוהב ותומך, זה תהליך לא פשוט, במיוחד לאבא שלא גדל בעולם הזה ולא הכיר את זה. וזה היה לו מאוד קשה שהבן שלו רוקד. אז אמן שהוא, כאילו אמרתי גם באותה תקופה, הילד הזה, הוא אמר, אמן שהוא אהב אותי גם ככה. וגם בבר מצווה, כשעליתי לתורה, אז אני מאוד כזה, לא התייחסתי לזה בחשיבות כל כך גבוהה, כי אמרתי, הוא במילא שונא אותי, כאילו. זה לא, כי ככה חילכו אותנו. הם לא אוהבים, זה לא, וזה שטויות, וזה כל כך לא נכון.
טוב, אנחנו עוד נחזור לאבא, אני מבטיח, יש לי איזה משהו.
איזה כיף שאהבת את השיר, איזה כיף שאהבת את השיר הזה,
תקשיב,
זה מרגש.
זה ריגש אותי, יש עוד כמה שירים שנגעו בי שם, אבל רגע, אני אשים את זה בצד, כי גם לאבא אני רוצה עוד מעט לחזור בהמשך, אבל בוא רגע נצלול לאלבום. יש שם 17, לא, אני לא יכול לקרוא להכל שירים, רצועות, נכון?
יש 17 רצועות, נכון, זה לא כולם שירים, יש גם סקיטים כאלה, חמודים, שיחות טלפון. כל האלבום די מבוסס על החיים שלי ועל שיחות טלפון ורגעים שקיבלתי בחיים.
בוא נשמע רגע, אתה יודע מה? אני תפס אותי משהו עם, 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 עם לימור. הנה, בוא נשמע. בוא נשמע.
בוקר טוב, אני שונאת שאתה מקליט לי הודעות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תקשיב, אתה רוצה לשנות את האלבום, אתה לא אומר לנו מה אתה רוצה לשנות.
נכון.
חסר לנו מאסטר, אנחנו לא יודעים מתי הוא יוצא עד הרגע.
נכון, אבל...
צריכים להעביר קרדיטים, אין לנו שום דבר.
נכון.
כתבתי את זה אתמול, אתה לא מגיב.
נכון.
אני לא יכולה לעבוד ככה, והאלבום לא יהיה מוכן בזמן, אז כאילו אני גם...
הכי צודקת, הכי צודקת.
אני לא יכולה להיות גן ילדים.
את הכי צודקת?
זה מעצבן אותי לעבוד בצורה כזאת, אפשר לא לעבוד בצורה כזאת?
הכי צודקת, הכי צודקת.
שחר, יש לי גילוי בשבילך, שתדע. הביט הזה, הקצב הזה, עם ההודעות ללימור, זה הדבר באמת הכי טוב לאימון בחדר כושר. אתמול הייתי בחדר כושר ושמעתי את האלבום שם. עכשיו, לא כל השירים בהכרח חזרו לי, אבל הרצועה הזאת עם לימור, תקשיב, הרגשתי הכי חזק בעולם בזכות זה.
קודם כל, זאת רצועה מתוך מנגל, אז אם אתה הרגשת מחוזק, תחזור למנגל.
וואו.
וכן, זה שיר אימונים מעולה בתוך עד שלא מתאמן, ועושה רק ספורט אצל רוני דואני פעם ואף פעם, כי ברסתי גם היום בטעות. אז כאילו, כן, זה אחלה רצועה.
אז בוא נדבר רגע על, באמת על הרצועות האלה, על זה, על שיחת ועידה, על דברים,
אני חושב שזה פשוט, לא יודע להסביר לך, אני הכי אוהב בעולם לחשוף את החיים האישיים שלי בחוצה, וזה כיף, אני מת על זה שאני רואה נגיד אלבומים בחול, שאנשים פתאום עושים נגיד שיחות טלפון כאלה, של חברות שמדברות, והסתכלתי מלא אלבומים של שנות ה-2000, לראות מה הופך אותם לכל כך, כאילו, מה הפוך אותם כל כך הדבר שאני הכי נהנה לשמוע בעולם?
אבל...
ופתאום גיליתי, שישית לי זה זה.
אבל רגע, זה מבחינתך, זה מוזיקה?
מבחינתי זה מוזיקה, ברור. בגלל זה זה חלק, בגלל זה זה קיבל מספר, בגלל זה זה חלק מהדבר הזה, בגלל זה זה מהותי, זה גם מעבר למוזיקה, זה סיפור. זאת אומרת, הרצון שהיה לתת לאנשים סיפור והבנה מה באמת קרה פה, כאילו, זה שנראה לכם אלבום מושלם, וואי, אימא לי, איזה מושלם, מושלם, חיים, לא להמציא ששבוע לפני זה בכיתי לאמא שלי שאני חצי מהשירים, ושבכיתי למנהלת שלי שנכון, אני רוצה לשנות את כל האלבום ואין כלום.
אבל זה אומר ששיר זה לא בהכרח 3 דקות, ושיר זה לא בהכרח מנגינה ותזמון.
שיר זה לא בהכרח 3 דקות, שיר גם יכול להיות. בוא, אתה יודע, זה טוב מאוד, אני מכיר אותך. שיר הוא לא 3 דקות, שיר יכול להיות איך שאתה רוצה שהוא יצא ויקרה ויהיה. היום בטיק טוק, בעידן היום, שזה הכי יפה בעולם, הרי סאונד של טיק טוק הוא בין 15, אפילו פחות, בין 8 שניות לדקה. אתה יכול גם לעשות סאונד ויראלי בטיק טוק שיהיה 12 שניות, והוא ירוץ והוא יהיה מדהים והוא יצליח, וזה לא אומר, אני חושב שזה כל היופי במוזיקה, שהיא יכולה להיות גם 8 דקות בג'אז הרי, כשאני במקום הזה, שיר יכול להיות 8 דקות, עם מלא סולואים ואילתורים ופן, אבל גם יכול להיות... פאקינג דקה.
זה מתחבר גם באיזשהו מקום להגדרה עצמית, אם תרצה, של אני מגדיר את עצמי איך שאני רוצה, ואני מגדיר את המוזיקה שלי איך שאני רוצה. אין לנו עוד הרבה זמן, אז רגע, בוא נשמע, אנחנו שומעים ברקע את גרל.
וואי, מלא.
למה היא מלא?
שיר מושלם.
נכון. זה מתכתב אולי עם גרל אחר של... Destiny's Child, יכול להיות?
נכון, כן? זה הרפרנס, ועל זה זה נכתב.
מה, אז זה שיר שבעצם יצא לפני 20 שנה. בדיוק,
נכון,
אפשר לומר.
השיר הזה קרה כשישבנו אני ואמא אלפי באוטו, חברה טובה שלי, וכזה השרתה לי את גרל של Destiny's Child, והיא סייעה אותי לסשן. אמרתי, אוקיי, טוב, וכזה אמרתי, יואו, מה נפה שיר גרל? אני יודע, כן, נכון. באותו רגע, כשנכנסתי, חברה אחרי שלי, יובל סגב, מהממת, שהיא גם נהלת הצגה שלי, לא הפסיקה לחפור לי על איזה בחור שבאמת חפרה את המוח. כשאמרתי, אין לי כוח, הקלתי את השיחה, אמרתי, טוב, אני אקשה לך, ביי. וזאת השיחה שיש בתחילת השיר, וככה נכתב גרל על הבחור הזה ספציפית שלה, כי באמת דלולו, היא פשוט לא מבינה כמה היא טיפשה, וכמה היא צריכה להעיף אותו, והיא חזרה אליו עכשיו, ועכשיו יפשו פה מפרדו, אתה מאמין לי?
כן, וואי, תקשיב, אני, אתה יודע מה אני גלה פה? קודם כל, יש לך כמות אדירה מבחינתי של שירים של מוזיקה, של רצועות, שהן כל כך מגוונות, וזה כל כך כיף לשמוע, ואתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לקבוע, שאתה, לא רק שנדבר, שתבוא ותופיע אצלנו באולפן.
תגיד לי ואני מגיע.
אז זהו, אתה במקום פתח תקווה, נכון?
רמת גן.
אוקיי, בסדר, ממש בקרוב אנחנו עוברים לאור יהודה. נו, בסדר.
מושלם, נו, אין על אור יהודה.
אתה תבוא להופיע אצלנו באור יהודה. בדיוק, מצוין. לפני סיום הבטחנו אבא. אז בוא נשמע רגע פה את מה שמתנגן ברקע. תשמעו רגע. אתה בטוח מזהה.
אני לא איזה. יואב, השיר ראשון שכתבתי בחיים. מסדר לו את הנעליים, מבט מתוק, מהעיניים החומות שלו שנוצצו,
כמו כוכבים, נראה מתוק וגם טעמים, חיוך כובש. אתה אומר זה השיר הראשון, ואתה הגעת עם השיר הזה לאודישנים של הכוכב הבא 4, ושרת את זה, ומי שתועד שם יושב בקהל, ואומר ושר כל מילה בשיר, הוא?
זה אבא שלי.
מה? איך? איך? אחרי כל זה שהוא רוצה שתהיה שחקן כדורגל ויצאת בלרינה. וואלה, הוא יודע כל מילה בשיר שלך.
אבא שלי הוא בן אדם, אמא שלי ואבא שלי מדהימים. אמא שלי עזוב שהיא נלחמת עליי כל החיים ושלחה אותי לכל החוגים של הריקוד והדברים של כל הבנות שרציתי. אבל אבא שלי עבר תהליך כל כך משמעותי. הוא לעולם לא הפסיק כאילו באמת לעבוד הכי קשה כדי שאני והוא נהיה מושרים ונהיה מוחדים ביחד. ועם כמה שזה היה קשה, כי הוא בא מעולם שונה לחיותים, את הרגע צריך להבין את זה, כאילו הוא הכי כזה בתיאמי ואני כזה ילד ממש מתנשא שלמד בבליך, זה הכי שונה. ובסוף כאילו זה הגיע למקום הזה של שהוא שר את יואב בי הפסקה, ואחר כך מקל אומר, יאללה, שיחו כולם שם, אתה היית הכי טוב, יאללה. וכאילו, וזה כל היופי, זה כל היופי בבן אדם.
ממש בחצי דקה, על מי נכתב יואב?
יואב נכתב על בחור שהיה בן זוג הראשון שלי, שהיינו בזוגיות, ובעצם הוא כאילו, הוא בגד בי עם החבר הכי טוב שהיה לי באותה תקופה. תשמע, זה נשמע כאילו דארק, אבל מרגיש שהיינו ילדים כל כך קטנים, שפשוט, אני לא מייחס לכל חשיבות, ואני מודה לו כי זה היה אחלה שיר. ואני החלטתי שאני חייב לסגור את המסע, לפחות הראשון מתוך המסעות הרבים בעזרת השם, אם הוא ייתן לי, עם השיר הזה, כי זה שיר שמחייתי הוא היה התחלה של הכל.
מדהים. אז שחר, אנחנו קודם כל קבענו, אתה בא להופיע אצלנו באולפן, ברגע שאנחנו עוברים לאולפנים החדשים שלנו. בדיוק, ואחרי זה נלך לאכול באובד בכפר. שחר תבוך ברכות על האלבום שלך, אלבום הבכורה. היי זה שחר, ביי זה שחר.
ביי.
ביי שחר. ששוב תומות מהחשפה והוא לא חושב אף לשנייה ומביע אהבה ואז הוא נפגע. סיימנו התוכנית של חלון גאווה, נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להזין באתר וביישומן כאן ובכל זירות ההסקטים. נדל העוסקים במלאכה, טל ניסן, המפיקה ועורכת המשנה שלנו, תמיר צוברי, טכנאי השידור, אני איתי שיקמן, על רקע שחר צבוך, אומר לכם שלום, בגאווה.